ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
איזה כיף שאתם פה, כל הכבוד. רק תכתבו לנו שאתם רואים אותנו, שומעים אותנו, או אתם יכולים לפתוח מיקרופון גם להגיד לנו, זה גם טוב.
או לפתוח
ערב טוב.
מצלמות, זה גם טוב.
הכל מצולם, רואים ושומעים,
יופי.
הכל טוב. חוץ
מעולה.
ממה שלא טוב.
כן, הכל יחסי היום.
לגמרי.
קודם כל נקווה שיהיה לכולנו ערב שקט. אני רואה פה, אני כבר מכירה חלק מהאנשים, אני כבר יודעת איפה אתם גרים, ואני מקווה שלכולם יהיה ערב שקט, לפחות ככה לזמן שאנחנו פה ביחד. ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל תודה שאתם פה, זה לא מובן מאליו. אני מקווה שמעבר לערך המאוד מאוד גדול שמירב הולכת לתת לכם כאן, אני מאוד מקווה שזה גם ייתן לכם קצת הפוגה מכל התקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, ימים מאוד מאוד קשים. ומעבר לקושי הנפשי והפיזי שהרבה מאיתנו נמצאים, אנחנו בעצם הולכים לחוות, הרבה מאיתנו הולכים לחוות לצערי גם כנראה איזה שהם קשיים כלכליים כאלו או אחרים בגלל המלחמה. כשאחת מהסיבות זה כמובן כל הנושא הזה של מקומות העבודה, אם זה אנשים שהוצאו לחל"ת, אם זה מקומות עבודה שנסגרים ואנשים התחילו למצוא את עצמם מפוטרים, אם זה אנשים שבגלל המקום שבו הם גרים או בגלל המקום של איפה שמקום העבודה נמצא לא יכולים להגיע לעבודה, כל מיני סיבות כאלה שלמעשה פוגעות לנו בהכנסה, עצמאים שההכנסה שלהם הצטמצמה או אפילו נפגעה לגמרי, כל כך הרבה סיבות שאיך שלא נסתכל על זה, בסופו של דבר זה פוגע ויפגע לנו בכיס. אז לפחות בכל מה שקשור לזכויות עובדות ועובדים בזמן המלחמה, בזמן חירום, ביקשתי מעורכת דין מירב שחם, שהיא מומחית לדיני עבודה וזכויות נשים בעבודה, ביקשתי ממנה, פניתי אליה לפני כמה ימים, אמרתי לה, מירב, אני ממש אשמח לעשות לקהילה שלי איזשהו מפגש, מפגש שבו הם גם יוכלו להשתתף, לשאול שאלות, האם תסכימי? וכמובן מירב מיד התגייסה. אז כל המפגש הזה הוא שלכם, עבורכם, בשבילכם. כמה מילים למי שעדיין לא מכיר אותי, ותכף אני אעביר את השידור למירב. אני יועצת כלכלית, אז כל מי שמירב תגיד, זה התחום המומחיות שלה, כל הפן המשפטי, אני נתתי ככה את הפתיח הקטן הכלכלי, איפה זה הולך לפגוש אותנו, אבל באמת חשוב שתבינו ותכירו את הזכויות שלכם. אני אגיד עוד כמה מילים, אנחנו גם מקליטים את המפגש הזה, אני כמובן גם אעלה את זה אחר כך לערוץ היוטיוב שלי, אז מי שעדיין לא מכיר את הערוץ, יכולים אחר כך ללכת לחפש אותו, תירשמו שלא תפסידו תכנים נוספים, אני אעלה אותו גם לפודקאסט, כדי שגם שם יהיה לכם נוח לשמוע אותו, וכמובן אנחנו גם נשאיר מקום לשאלות, מירב, את תגיד אם את מעדיפה את השאלות תוך כדי או בסוף, אבל כמובן כל המטרה שגם תוכלו לשאול שאלות במידה ויש. אז בזה אני סיימתי את ההקדמה, מירב, הבמה שלך.
תודה רבה, קודם כל, שאת מארחת אותי. תכף נתחיל, אני רק רוצה ככה קודם כל להודות לכם שפיניתם מהזמן שלכם ובאתם לזום להקשיב. אני כן אשמח אם מי שיכול לפתוח מצלמה שיפתח. א', כי זה נעים יותר לדבר למי שנמצא ואני רואה אותו. וב', אני חושבת שיותר נעים להיות בחברותה עכשיו, באופן כללי. אבל אתם לא חייבים, הכל בסדר. אז לגבי שאלות, אין לי שום בעיה לענות על שאלות תוך כדי ההרצאה, אני אפילו שמחה, זה ככה ממקד את כולנו, זה נותן מענה אומנם קונקרטי למי ששאל, אבל זה יכול לענות על שאלות של אנשים אחרים. כמובן, אם אני אראה שיש יותר מדי שאלות ואנחנו כבר מתעכבים על אותו נושא, אז אני אגיד, ויתר השאלות יהיו בסוף, אנחנו נזרום עם זה. בסדר? אם יש לכם שאלות שאתם יודעים כבר מראש, שככה אתם מעוניינים לדעת את התשובה עליהם, ואתם רוצים לשאול אותם, אז תכתבו לכם את זה עכשיו שיהיה לפניכם, אבל אני באמת אשתדל לענות על הכל. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז ככה, קצת עליי. אני כבר יותר מ-15 שנה עורך הדין, יש לי משרד עורך הדין ביוקנה המילית, ששם יש עוד עורך הדין חוץ ממני, וגם מנהלת משרד, אני גם מגשרת בנוסף להכל, אני עוסקת בדיני עבודה, אני עוסקת גם בדיני נזיקין אגב, כל מה שקשור עכשיו לנפגעי איבה וכולי, אבל הרצאה הזאת מתמקדת בדיני עבודה, אז לא ציינתי את זה אפילו.
לא, אבל זה מעולה, זה טוב שאת אומרת, את רואה, אני לא ידעתי לעשות את ההקשר בין הדיני נזיקים לכל מה שקורה, זה מעולה שאת עושה את ההקשר הזה.
נכון, נכון.
בסוף גם זה כסף, זה גם קשור לפן הכלכלי.
חד משמעית, זה נכון. אבל שוב, הרצאה הזאת עוסקת בדיני עבודה, אני עוסקת בכל מה שקשור לסכסוכים בין מעסיקים לעובדים, מייצגת גם בבתי הדין לעבודה ומעבירה הרצאות בדיני עבודה לכל מיני ארגונים, חברות, אם זה מועצות, עיריות וכולי וכולי. חשוב לי לציין, כמו שאתם רואים שכתוב פה, שההרצאה הזאת נערכה באמת בהתבסס על חוות דעת המשפטית של עורך הדין ירון קטן, שהוא דוקטור למשפטים, וכמובן בהתאם להנחיות של משרד העבודה. לא המצאתי שום דבר, אוקיי? זה כל מידע שקיים, אבל ריכזתי אותו לצורך ההרצאה. אוקיי. אז ככה. אנחנו נמצאים בסיטואציה במשבר, בשעת חירום מאוד מאוד לא פשוט. וכרגע גם אין לנו הרבה חקיקה בעניין, וגם אין הרבה פסיקה בעניין. כמו שאתם רואים על המסך, יש בגדול 4 חוקים שקיימים בהקשר הזה של מצב חירום. כאשר החוק הראשון שחוקק, אם אתם רואים, ב-1949, חוק חיילים משוחררים, מדבר על עובד שנקרא למילואים. זה היה למעשה החוק הראשון שחוקק בכל התחום הזה של דיני עבודה במדינת ישראל. אבל מה לעשות, המדינה לא השכילה להמשיך ולחוקק יותר מיני חוקים, ורק טלאי על טלאי, כאשר החוק האחרון שחוקק מ-2006 מדבר על איסור פיטורים. למעשה היום, נכון להיום, אין שום חקיקה שמסדירה את נושא התשלום, השכר לעובדים במצב של חירום. החקיקה הזאת בעצם היא באה לידי ביטוי בהסדרים קיבוציים, הסכם קיבוצי, צווי הרחבה, תמיד אחרי אותו מצב חירום. ולכן כרגע רב הנסתר על הגלוי, אין לנו תשובות חד משמעיות לצערי הרב לכל הנוגע לשכר ותשלום שכר. יש המלצות, יש לנו ניסיון העבר שאנחנו יכולים לבסס את ההמלצות שלנו עליו, אבל חשוב שתבינו שתשובות חד משמעיות לגבי שכר עדיין אין לנו, לאף אחד מאיתנו. אוקיי? אז ככה. חשוב להבין שנקודת המוצא בכל מה שקשור ליחסי עובד מעביד, בכל התחום הזה של דיני עבודה, זה עיקרון תום הלב. בתי הדין מתבססים על זה ברמה היומיומית, כשבעיקרון מה שזה אומר זה שאנחנו צריכים במסגרת היחסים שלנו, גם אם אנחנו עובדים וגם אם אנחנו המעסיקים, אנחנו צריכים להתייחס בתום לב, בהגינות, בהוגנות הדדיים, בכל דבר שנוגע ליום העבודה, ליחסים העסקיים בינינו. עכשיו, זה נכון על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא לא ברורה, או שאין לנו, כמו שאמרתי, לגבי השכר, אין איזשהו חוק שמסדיר את זה, אז פה דווקא בתי הדין ישימו דגש גדול יותר על האם ההתנהלות היא בתום לב, או שאיזשהו ניצול של המצב. למשל, מעסיק שרצה גם ככה לפטר עובד, אוקיי? והוציא לו איזשהו מכתב שימוע לפני מצב החירום, והשימוע אמור היה להתקיים בתוך תקופת החירום, והעובד יטען שהפיתורים היו שלא כדין, תכף אנחנו נגיע לזה מתי הפיתורים שלא כדין, אבל זאת אומרת דוגמה, מאחר שהוא פיתר אותו בגלל המצב. אותו מעסיק, ככל הנראה, יזכה לאיזושהי הגנה מכוח אותו עיקרון תום הלב, כי בעצם הוא תכנן לפטר אותו עוד קודם לכן, וזה לא באמת היה קשור למצב, ולכן בתי הדין בוחנים את הדברים האלה ממש כל מקרה לגופו. אז כמו שכולנו יודעים, בשביל העשירי, השבת השחורה, הוכרז אצלנו במדינה מצב מיוחד, כאשר בעצם נכון להיום לפי הנחיות פיקוד העורף, יש חלוקה לצבעים של כל מה של הפעילות במדינה. עכשיו, תבינו שיש הבדל בין למשל פעילות של משרד החינוך לבין הפעילות של העסקים, לבין נגיד התאספות במרחב או כל מיני דברים האלה, אני לא מתייחסת לזה. אני מתייחסת נטו לפעילות עסקית, למקומות עבודה. על זה ההרצאה ולכן ההתמקדות בזה. אז כל מי שנמצא באזור ירוק, אתם יודעים, אין הגבלות על פעילות עסקית, הפעילות היא מלאה ומותרת לחלוטין. מי שנמצא באזור צהוב, הפעילות שם היא חלקית, זה אומר שאפשר להמשיך לקיים את הפעילות העסקית, אפשר להגיע לעבודה בתנאי שזה נמצא בתוך מבנה, או שזה נמצא במקום שבסביבה יש מרחב מוגן תקני ואפשר להגיע אליו בזמן הדרוש. אזור כתום, שם הפעילות מצומצמת, ניתן לקיים פעילות עסקית רק בתנאי שאפשר להגיע למרחב המוגן בזמן התגוננות, כאשר החריג זה עוטף עזה, שם אין בכלל, זה נחשב אגב אזור אדום. שם אסור באופן כללי לקיים פעילות במקומות העבודה. אז let's get down to business. תרתי המשמע. יש הרבה שאלות עכשיו על הדרויות מעבודה. מקומות שהם סגורים, בתי עסק סגורים, מי סגר את המקום עבודה, אם היו הנחיות, לא היו הנחיות וכו'. אז אני לרגע מבדילה באמת בין הזכאות להיעדר מעבודה, לבין מה שדיברנו מקודם בהתחלה, בעצם איזושהי זכות לשכר, שכאמור אין לי כרגע תשובה על זה, אבל אני כן אדבר על זה קצת יותר מאוחר. אז מי זכאי להיעדר מעבודה? כמובן, כל המילואימניקים האלופים שלנו שגויסו בצו 8, אני לא חושבת שיש בכלל למישהו ספק בשאלה שהם זכאים להיעדר מעבודה. עוד מי זכאי להיעדר? אם מקום העבודה נסגר בהוראת פיקוד העורף, כמו שאמרתי מקודם, כל עוטף עזה, זה הוראת פיקוד העורף, אז העובדים מן הסתם זכאים להיעדר מעבודה. אני רוצה להגיד מילה קטנה על עבודה מהבית, אני אגע בזה יותר בהרחבה גם אחר כך, אבל חשוב שתבינו שכל מעסיק רשאי להורות על עבודה מהבית, גם במקומות שסגורים בהוראת פיקוד העורף. כמובן, אם יש את האפשרות הזאת. אם מקום העבודה נסגר לפי החלטת המעסיק, אז ברור, גם אז העובד רשאי להיעדר מהעבודה, יש לזה משמעויות, תכף נגיע לזה. ועובדת או עובד שיש להם ילד מתחת לגיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים, הם יהיו רשאים להיעדר מהעבודה, או אם הם הורים עצמאים, זאת אומרת חד הוריים, יחידניים וכו', או שהילד נמצא בהחזקתם הבלעדית, ולחילופין, אם בן או בת הזוג לא יכולים להשגיח לילד, זאת אומרת, אם בן הזוג נמצא במילואים, או אם בת הזוג עובדת בעבודה חיונית, או אם יש נסיבות אחרות שלא מאפשרות מבן הזוג להיות בבית. נשאלתי שאלה אגב מעניינת לפני כמה ימים לגבי עובדת שנמצאת בחופשת לידה, שזאת אומרת לפי החוק גם היא לא באמת פנויה לטפל בילד האחר שלה, לא זה שעכשיו נולד, כן? נניח שיש לה עוד ילד, ואז שואל אותי הבן זוג, האם אני זכאי להיעדר מעבודה, כי בת הזוג שלי לא פנויה לטפל בילד? עכשיו, זאת שאלה, אני מודה, אין לי באמת תשובה על זה. אבל אם אני הייתי מגיעה לבית הדין ומייצגת את אותו עובד, אז בהחלט הייתי טוענת שהאימא, אותה אם שנמצאת בחופשת לידה, לא פנויה לטפל באותו ילד מתחת לגיל 14, ולכן יש זכאות גם לאב להיעדר מעבודה. אז אתם מבינים שיש ניואנסים, יש המון המון מקרים פרטניים, ולא לכל יש לנו תשובות, וגם אין הרבה פסיקות בעניין, אבל בוא נגיד שאין לי ספק שאחרי המלחמה הזאת יהיו הרבה יותר פסיקות ממה שהיו לפני כן. מקווה שלא נצטרך אותם בעתיד. שאלות עד פה? אוקיי, נמשיך הלאה.
יש שאלה בצ'אט, אבל נראה לי שאת עוד מעט תגיעי בזה, אז נחכה עם זה רגע ובסוף...
אוקיי, אחלה. אז ככה נגעתי בקטנה בעובד חיוני, ופה אני רוצה קצת להרחיב על זה. מה הכוונה עובד חיוני? אז בעצם זה עובד שעובד במפעל שהוגדר כמפעל שנותן שירותים קיומיים או חיוניים, יש הבדל קטן אבל הוא לא רלוונטי עכשיו, דברים כמו חשמל, כמובן, תרופות, מזון, בתי מרקחת, בתי חולים כמובן, מועצות, עיריות, כל אלה זה עובדים חיוניים, אבל זה חייב להיות מקום שקיבל אישור של מפעל חיוני. יש ממש אישור, יש טופס. זאת אומרת, מעסיק לא יכול להחליט על דעת עצמו שהוא מפעל חיוני. וגם את זה שמעתי, גם זה הגיע אליי על... עובדת שסיפרה לי שהמעסיק שלה קבע שהוא מפעל חיוני כי הוא מצא איזושהי פרצה בחוק. אז אין פרצות בחוק. זה לא עובד ככה. הקימו עכשיו את האפשרות להגיש אד הוק, כוונה, באופן מיידי את הבקשה למפעל חיוני, ומי שמשרד העבודה רואה לנכון, ייתן לו את האישור הזה. אבל מעסיק לא יכול להחליט על דעת עצמו שהוא מפעל חיוני, כי יש לזה השלכות, אוקיי? עכשיו, מי שבאמת למעסיק שלו יש אישור כזה, והוא עובד חיוני, עדיין יש חריגים לזכאות להיעדר מהעבודה. אז שימו לב, עובדת שהיא בהיריון, או עובדת שהיא ילדה, ועדיין לא חלפו 12 חודשים מהלידה, גם אם היא חזרה לעבודה כבר, אבל עדיין לא חלפו 12 חודשים, היא זכאית להיעדר מהעבודה, גם אם היא עובדת חיונית. עובד שגויס בצו 8, זה כאילו מובן מאליו, אבל זה לאו דווקא. ופה אני אגיד ששמעתי גם פה על מקרה שהמפעל החיוני היה מאוד זקוק לעובד הזה. הוא פנה לצהל וביקש יותר מיוחד לשחרר אותו מצו השמונה ולהחזיר אותו למפעל. הוא מאוד כעס, אותו עובד מאוד כעס על זה, הוא עדיף להיות במילואים, אבל זה המצב, זה אפשרי.
מעניין, ואופ... סתם, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל סתם מעניין אם יהיה הבדל בין מה שנקרא, איך שקוראים לזה, מבצעים לבין מלחמה. שאם החוק כן שחרר אותו במבצע, שהוא קיבל את צו 8, לבין אם זה במצב מלחמה. את יודעת אולי?
לא, אני לא יודעת, זה שיקול מן הסתם של צהל, אין לי דרך לדעת. אני גם לא בטוחה שאותו עובד קיבל הסבר על זה. אבל וזה המצב, שחררו אותו והוא מאוד התרעם על זה, אבל אין הרבה מה לעשות. אני בטוחה שיש מה אנרגיות לעשות את זה. אוקיי, ועובד או עובדת שעברו את גיל הפרישה לפי חוק, שזה עובדות בגיל 62 ועובדים בגיל 67. חשוב לציין שאישה שיש לה ילדים הנתונים לטיפולה, ככה זה הגדרה בחוק, לא נמצאתי את זה, אז המעסיק צריך להתחשב ככל שניתן בקשיים שעלולים לגרם לה בטיפול ודאגה לילדיה. עכשיו למה אני מצטטת ממש מתוך החוק? כי כמו שאתם מבינים, זה מאוד נתון לפרשנות. מה זה אומר נתונים לטיפולה? לא יודעת, כל ילד, גם בגיל 21 נתון לטיפולנו, נכון? מה זה אומר להתחשב ככל שניתן? מה זה קשיים שעלולים לגרם לה? מה הם הקשיים שעלולים לגרם לילד? בקיצור, זה סעיף מאוד מאוד בעייתי. עד היום אף אחד לא התעסק איתו, לא היה צריך להתעסק איתו, אין פסיקה בעניין, אבל המסקנה המתבקשת היא שכשבמפעל חיוני יש... אימא, אני מתוחה שזה גם אבא, אגב, כי החוק מאוד ישן ומפלה, והיום אני בטוחה שהוא יהיה שוויונים, הוא יגיע לפסיקה. הורה שיש לו ילדים שנתונים לטיפולו, אז המעסיק צריך להתחשב בזה, אוקיי? ואני חוזרת ואני אומרת שיחסי העבודה צריכים להיות תמי לב ושוויוניים, ואנחנו רואים את זה לכל אורך, גם החקיקה וגם הפסיקה, זאת דוגמה, היא דוגמה לא טובה, אבל היא דוגמה גם לזה.
מירב, מה קורה עם שני ההורים חיוניים?
אז זאת בעיה, זאת ממש בעיה. אז זה, זו דוגמה לזה שבאמת המעסיק צריך להתחשב, אבל בגדול אין לנו פתרון.
יש חיוני יותר, חיוני פחות, נגיד
אין דרגות חיוניות.
מישהו שעובד בבנק לעומת בבית חולים, לעומת קופת כוחות ביטחון?
לצערי לא, לא. זה משהו שדרוש הידברות עם המעסיקים ומציאת איזשהו פתרון. אוקיי. אז פיתורים בזמן מלחמה. באופן כללי, דיני עבודה רגילים חלים גם במצב שאנחנו נמצאים בו, כמובן, שום דבר לא השתנה, שוב, למעט החריגים שקבועים באותם בחוקים שכן דאגו לחוקק. אז מתי אסור לפטר? כשהנחיות פיקוד העורף הן שאסור לפתוח את העסק, ומן הסתם העובד לא יכול גם להגיע לעבודה, כך או אחר, אי אפשר לפטר את העובדים בשלב הזה, בכלל. כשעובד קיבל צו 8, וגם במשך 30 יום אחרי שהוא סיים את השירות שלו. זאת אומרת, גם אחרי שבעזרת השם נחזור למצב איכשהו נורמלי, שנחזור לעבודה ותסתיים המלחמה, גם 30 יום לאחר מכן, אסור לפטר. אותו כנל כשעובד או עובדת נדרו מעבודה כדי להשגיח על ילד מתחת לגיל 14 או בעל צרכים מיוחדים מתחת לגיל 21, כשהעובד מועסק במפעל חיוני, מה שדיברנו מקודם, וכשהעובד או עובדת סובלים מאיזושהי מוגבלות פיזית או נפשית, והוראות כוחות הביטחון מונעות מהם להגיע לעבודה. עכשיו, זה סעיף, שוב, הוא קצת בעייתי ונתון מאוד מאוד לפרשנות, אבל אם למשל סגרו איזשהו אזור בארץ, בהוראות כוחות הביטחון, וזה עובד שאין לו רכב, הוא תלוי בתחבורה ציבורית, והוא לא יכול להגיע לעבודה, אסור לפטר אותו בגלל זה. אוקיי? דוגמה. באופן כללי, ההמלצה שלי היא לא למהר ולפטר את העובדים, גם אם יש קשיים כלכליים, גם אם אנחנו באי ודאות מאוד מאוד גדולה, כן ממליצה כמובן להתייעץ עם עורך דין, אבל באופן כללי רצוי כמה שיותר לנהוג ברגישות והתחשבות, סיטואציה מאוד לא פשוטה לכולם, ובסופו של דבר העובדים שלנו הם העסק שלנו, הם מרכיבים את העסק שלנו ובונים אותו, וצריך לחשוב על הדברים, זאת אומרת, לא לקפוץ למעשים לפני שחשבנו עליהם טוב טוב. עבודה מהבית. תראו, יש המון המון שאלות בנושא של עבודה מהבית. אני לא יכולה להגיד אם בזכות הקורונה או בגלל הקורונה, יש לנו את האפשרות הזאת, הנה הזום המבורך הזה הוא... אבל ללא ספק הרבה מאוד מקומות עבודה היום מאפשרים את הדבר הזה וטכנית יכולים. אז הנחת המוצא היא בעצם שהמעסיק הוא זה שמחליט מה קורה בעסק שלו, הוא זה שקובע איך תהיה עבודה, מה אופי עבודה, מי יהיו העובדים, מה השעות וכו'. ובאותו אופן הוא גם זה שיחליט אם יש עבודה מהבית או שהוא לא מאפשר עבודה מהבית, וזה נתון לגמרי לשיקול דעתו. זאת אומרת, העובד לא יכול לדרוש לעבוד מהבית, ופה אני מסייגת, אלא אם כן זה גובל באיזושהי אפליה או איזשהו חוסר צדק שהוא מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, אם יש לעסק שתי עובדות שהן באותו סטטוס, אותו מעמד, ושתיהן אימהות לצורך העניין, אז המעסיק לא יכול להגיד לאחת כן תעבדי מהבית ולשנייה לא אני צריך אותך במשרד. אוקיי? אלא אם כן יש לו נימוק מאוד מאוד כבד משקל שבאמת מכריע את הכף. אז שוב, גם פה עניין תום הלב מאוד מאוד קריטי, צריך לשים לב שאנחנו מקבלים החלטות בצורה עניינית ושוויונית, ומי שיכול לאפשר עבודה מהבית, אז אולי עדיף, גם כדי לשמר את העובד וגם להמשיך לתפעל את העסק. שאלות בהקשר הזה?
כן, יש לי שאלה. אם המורה מחויבת להעביר זום לילדים, לצורך העניין מורה, אבל בעלה עובד, והיא בעצם צריכה להיות עם 4 ילדים קטנים מגיל 6 ועד גיל חודשיים.
כן,
סתם, אני הקצנתי את זה, אבל האם תכלס היא עומדת בקריטריון שהיא יכולה לשבת בבית ולשמור על הילדים, כי יש לה ילדים מתחת לגיל 14?
לא, היא לא, כי היא עובדת חיונית.
בתור מורה היא עובדת חיונית?
נכון.
ענית לי, תודה.
אז זה מחזיר אותנו לאותו סעיף בחוק, סעיף לא ברור בחוק, של מה גובר על מה. אבל באופן כללי, עובד חיוני גובר על הורה לילד, מעסיק צריך להתחשב. אבל אם שני ההורים עובדים, אין לי תשובה לסיטואציה הזאת, זה מאוד מורכב, מאוד קשה, ומעסיק צריך להתחשב, אבל הוא לא חייב.
אוקיי, יש לי עוד שאלה. אם העובד, שהוא עובד לפי שעה, לפי תוצרת, לפי ימים, וכרגע, בגלל שאין חוגים, אין מתנסים, אין מתנסים, בעצם היא לא עובדת. האם יהיה איזשהו פיצוי על כך? כאילו, אם היא תקבל את השכר גם כי היא לא יכולה בעצם להגיע לעבודה.
אז עניין השכר, נגעתי קצת בהתחלה ואמרתי שאני אחזור לזה אחר כך, אז עוד קצת
אוקיי.
סבלנות.
אין שבעיה.
ניגע בזה. אבל אני שוב חוזרת ואני אומרת, בגדול כרגע אין לנו תשובות מאוד חד משמעיות, כי הממשלה עוד לא טרחה לחוקק את החוק בעניין הזה, או את ההסכם הקיבוצי, או את מה שצריך כדי שאנחנו נהיה רגועים כולנו. אבל תכף אילנה.
אני אמתין בסדר.
בסדר. עוד שאלות חוץ מזה? טוב, אז נמשיך. הנה, הגענו. טוב, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רק יכולים להסתמך על מקרי העבר, אם זה מבצעי שומר חומות, עמוד ענן, צוק איתן וכולי, מלחמת לבנון השנייה. וכל מה שיש לנו זה רק ללמוד מתוך זה, כי כיום אין הסדר כזה. זה בדרך כלל מוסדר בהסכם קיבוצי וצו הרחבה שמכיל את זה על כל המשק, וזה קורה אחרי שהמצב חירום מסתיים, סדר גודל של כמה שבועות, חודש, משהו כזה, זאת אומרת, צפויה לנו המתנה ארוכה אם זה יהיה שוב ככה. אני מאוד מקווה שלא, אבל אפשר לדעת. במקרים ההם, מה שקרה, המעסיקים חויבו לשלם שכר עבודה רגיל לכל אותם עובדים שנעדרו עם איזושהי הצדקה. כשהצדקה זה שוב, הדרויות המוצדקות שהצגתי בפניכם לפני כן, עובדת עם ילדים מתחת לגיל 14 או 21 עם צרכים מיוחדים, עובד שהעסק שלו נסגר בהנחלת פיקוד העורף. כל אלה זה בעצם עובדים שנעדרו עם הצדקה, והמעסיק חויב לשלם להם. עכשיו, מי שלמעשה נהדר מהעבודה בלי הצדקה כזו, למשל עובד שמפחד להגיע לעבודה, הוא פשוט מפחד, אבל זה אזור ירוק או צהוב, ואין לו סיבה באמת לא להגיע, במקרים כאלה בכלל בכלל לא בטוח שמעסיק יחויב לשלם לו שכר, אוקיי? אותו כנל, אילנה, את שאלת על עובדת של משרד החינוך שבעלה גם אמרת עובד מהבית, נכון? לא משנה, לא חשוב, התלמיות, אבל לא חשוב. אבל עובדת שאומרת, אני עכשיו, אני עובדת חיונית, אוקיי? אבל אני נשארת בבית עם הילדים כי אין לי סידור. עכשיו, בלי קשר לזה שעובד חיוני חייב להתייצב לעבודה, ואם הוא לא מתייצב זה עלולה להיות עבירה פלילית, ממש ככה, עבירה פלילית, המעסיק יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני לא משלם לך שכר, כי אתה היית צריכה להגיע לעבודה, ואין לך צדקה, ואני לא משלם לך. כרגע שוב, אין תשובות, אני כן ממליצה למעסיקים להיערך לזה. זאת אומרת, מי שיכול לשלם עכשיו שכר רגיל, שיעשה את זה. מי שלא בטוח, שישים בצד. כי בסופו של דבר תהיה הכרעה בעניין, יכול להיות שתאלצו לשלם שכר בצורה מיידית לכל אותם עובדים, לכל אותה תקופה שהם לא הגיעו, ואז יהיה תשלום מאוד גבוה, וגם יכול להיות מצב שחס וחלילה יגישו נגדכם תביעות, בין אם הם מוצדקות ובין אם לא, עדיין תצטרכו להתמודד איתן. זאת אומרת, עדיין תצטרכו להגיע לבית הדין, לשלם שכר טרחה לעורך דין ולהתמודד עם זה. אז זה כבר השלב שבו מיטל, אני מניחה, תייעץ איך לעשות את זה ואיך להערך לדבר הזה. אבל למעסיקים שאני מייצגת, שהם מתייעצים איתי, אני כן ממליצה לשלם כרגע. זה גם עוזר כמובן לשמר את העובדים שלנו, ובסופו של דבר זה תורם למאמץ הכלכלי של כל המדינה.
מירב, מה לגבי חופשה? מעסיק יכול להגיד לעובד שלו, בסדר, סבבה, כאילו, אל תגיע, אבל זה יורד לך מהיומי חופש. הנה, אומרים שמרצה טוב, מכין שקף לשאלה, מעולה.
אז אוקיי. אז ימי חופשה.
אוקיי, רגע, אז את אומרת שאם עובד מפסיד את העבודה שלו, כאילו, אז עדיף שהמעסיק ישלם לו את התשלום הרגיל, למרות שהוא, כאילו, אם יש לו צו 8, זה לא עבודה חיונית, אבל יש לו
רגע, צו 8 זה משהו אחר. צו 8, מעסיק בכל מקרה אמור לשלם רגיל, והוא מקבל חזרה מהמדינה. את יודעת את זה, זה לא קשור. זה מילואים, כמו מילואים רגילים, בהקשר של השכר.
אוקיי.
אבל אני אומרת, עובד, את עובדת או מעסיקה? מעסיקה. עובד שלך שנהדר, ויש לו הצדקה לפי מה שהצגתי בו, לפי מה שהצגתי כאן, אני ממליצה לשלם לו רגיל. כדי שלא אחר כך, כשהיא קבעה שאת צריכה לשלם לו רגיל, שלא תתקעי עם תשלומים מאוד מאוד גבוהים. עכשיו, אילנה, את רואה את חשבון, אני יודעת, ואילנה היום פרסמה את המתווה של המענקים שהולכים לשלם לנו, ואני כבר אומרת לכם, אל תבנו על זה, חברים. אל תבנו על זה בכלל. זה באמת, זה כמה אלפי שקלים בודדים למחזורים מאוד גבוהים, וזה עצוב, אבל זה המצב. אז אני שוב חוזרת ואומרת, מיטל, כדאי שתעבירי איזושהי הרצאה בעניין של הערכות כלכלית, כי הולך להיות פה קשור.
אז יש, גם הייתה אחת לפני שבוע, וגם מי שרוצה תהיה עוד הרצאה ב-30 באוקטובר. אז בשמחה, תגיעו, אני אתכן.
אז בוא נדבר על ימי חופשה לשאלתך, ככה. לפי החוק, ואין פה שום דבר חדש, זה החוק, וכפי שהוא היה, ושום דבר לא שונה בו. מעסיק יכולש לעובד שלו 7 ימים, בתנאי, 7 ימי חופשה, צבורים, בתנאי שהוא הודיע לו על זה יום מראש, יום קודם.
מרב, שואלים אותנו בהקשר הזה, ומה אם אנחנו ביתרה שלילית? כי חייבו את העובד כבר לקחת נגיד בחגים, באוגוסט, ועכשיו
נכון,
העובד
נכון.
ביתרה שלילית, מה קורה?
אז עולה השאלה, בעצם, אם ההיעדרות הייתה מוצדקת או לא מוצדקת, ומי בעצם יזם אותה? כי אם המעסיק אמר לעובד, שב בבית. אני למשל הוצאתי את העובדות שלי, איך שהמלחמה פרצה, הוצאתי את העובדות שלי, אמרתי להם, שבו בית, חבקו את הילדים שלכם, אני משלמת לכם. ולא עניין את זה. גם אם אין להם ימי חופשה, אני אשלם את זה, כי זו הייתה החלטה שלי. לא הייתה איזושהי החלטה של פיקוד העורף, אני גרה באזור ירוק, המשרד גם, לא היה שום דבר כזה. אז באופן כללי, כשמעסיק מוציא עובד לחופשה, זה יכול להיות, אז אותו כנ"ל נגיד בחופשת סוכות, או בחופשת הקיץ, או פסח, כשאנחנו מוצאים עובדים לחופשה, אם אין להם ימים צבורים, אנחנו צריכים לשלם מכיסנו. אם אנחנו לא מאפשרים לעובד לעבוד, אנחנו צריכים לשלם על זה.
אני רוצה שתחזרי על זה, זו שאלה חשובה בעיניי, אני שאלתי.
אז תשאלי שוב, כי אם לא עניתי, אז אני
רוצה לחדד את זה. אם אין לך יתרה, את במינוס, הוא יכול עדיין להגיד לך צי לחופשה, ואני אקזז לך מהמשכורת? כאילו, על
חי... על...
גם אם אין לך ימי חופשה?
מעסיק לא יכול להכניס אותך למינוס, אם את לא הסכמת לזה מראש. אוקיי? את צריכה להסכים שהוא יכניס אותך למינוס. אם את לא הסכמת...
אני לא מסכימה, אני רוצה לעבוד.
אם את לא מסכימה
לא
ורוצה לעבוד ואפשר לעבוד, אין מניעה, אז זה בעיה, הוא צריך יהיה לשלם לך מכיסו. ומעסיקים שעושים את זה מסתכנים בעצם בתשלום כפול של אותם ימים. כי הוא גם מוריד לך את זה במינוס, וגם הוא יצטרך אחר כך לשלם לך עליהם.
כי זה אותו דבר, אני פותחת רגע סוגריים, אותו דבר אם זה גם הייתה עכשיו חופשת...
רגע, רגע, אתם מדברות ביחד.
אני פשוט רוצה לחדד את הנקודה הזאת, גם אין, אני עובדת חדשה ואין לי יתרה, והוא מחליט עכשיו שהוא סוגר את כל החגים, שבועיים הוא מוריד. אין לי יתרה כזאת של שבועיים.
אז טכנית הוא אמור לשלם לך מכיסו, הוא אסור להכניס עובד למינוס בימי חופשה, אלא אם כן הוא מסכים לזה, העובד.
ואם יש יתרה, אז הוא כן יכול לעשות?
אם יש יתרה, הוא יכול עד 7 ימים. מעבר לזה, צריך
לשלם... עד 7 ימים מה, בשנה או בחד פעמי?
בחד פעמי, לא, זה 7 ימים רצופים.
כלומר, הוא יכול 20 יום בשנה לעשות דבר כזה. למשל, סתם לדוגמה.
מה זאת אומרת 20
כן?
יום בשנה? לא, לא.
פסח, סוכות, ראש השנה ואוגוסט.
שוב, אם, נכון, אם יש לך ימים צבורים, כן, אפשר, נכון.
ואם
עד,
אין,
עד זה... 7 ימים רצופים אפשר לקזז בפעם אחת. שוב, אם יש לך אותם בצבירה. אבל אם אין
ואם
לך,
אין לך אז לא.
הוא יצטרך לשלם מכיסו. ומעסיק שלא עושה את זה, מסתכן בתביעה.
אוקיי, זו נקודה חשובה. אוקיי, תודה לך.
אוקיי, עכשיו... נשאלתי למשל היום שאלה מעניינת של מעסיק שהוציא את העובדים שלו לא לחופש, פשוט הם לא הגיעו לעבודה, והוא בדיעבד אמר להם אני מקזז לכם אחורה. עכשיו להגיד לכם שזה בסדר? לא, זה לא בסדר. להגיד לה, אם יש לו עובד ימי חופשה, השאלה אבל מה עדיף? בסופו של דבר זו שאלה כלכלית, שאלה של יחסי עבודה, ולא עם כל דבר צריך לרוץ לבית הדין, זאת הדעה שלי. העבודה שלנו גם אחרי המלחמה, צריך להיות יותר חכמים מאשר צודקים לפעמים. הייתה עוד שאלה בעניין הזה?
אני חושבת שנתקדם לחל"ת, כי היו כמה שאלות לגבי החל"ת. יש פה שאלה לגבי צמצום משרה. האם מעסיק יכול להחליט לצמצם היקף משרה ל4 ימים בשבוע ולהוריד בשכר אחוז okay, מסוים?
כן. נכון, אז זאת שאלה טובה וזה לא צפיתי במצגת, אני מצטערת. אבל אנחנו שוב חוזרים לאותה נקודת מוצא שהמעסיק בעסק שלו רשאי לנהל קירות עיניו, כל עוד זה לא מנוגד לחוק. וצמצום משרה, למעט חוק עבודת נשים שמדבר תקופה של הריון ופוריות וכולי, דיני עבודה לא אוסרים על צמצום משרה. זאת אומרת, מעסיק בהחלט רשאי להחליט שעכשיו הוא מצמצם לעובד את המשרה שלו. אז חוקי זה כן, אבל יש מה שנקרא סנקציה, אוקיי? מעסיק שצמצם לעובד שלו את המשרה, כמובן אם זה בהסכמה אז הכל טוב ויפה ואין עם זה שום בעיה, אפשר להסכים על זה. אבל אם זה לא בהסכמה, זה מקים לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר, ואם הוא עבד שנה ומעלה, הוא גם יהיה זכאי לפיצוי הפיטורים. אוקיי? עכשיו, שימו לב, התפטרות בדין מפוטר, זה משהו שיש לו ממש תנאים, זאת אומרת, צריך לעשות את זה בצורה מסוימת. צריך להטריע בפני המעסיק, להגיד לו, סוג של נו-נו-נו כזה, אתה פגעת לי בתנאי העסקה, אני לא מסכים לזה, אני דורש שתחזיר כמו שהיה קודם, ואם אתה לא עושה את זה, אז אני אתפטר. וצריך גם לתת הודעה מוקדמת. זה לא, זאת אומרת, לא פשוט אומרים, טוב, ביי, אז הלכתי.
זה רלוונטי גם אם המעסיק פשוט מחליט לצמצם את השכר, לאו דווקא עם צמצום של שעות, אלא פשוט מצמצם שכר.
נכון, אותו כנל.
ואם יש איזושהי הרגשה לעובד, אני פשוט שואלת את מה שאני רואה בצ'אט, אם יש הרגשה לעובד שזה לא מוצדק, ואולי איזשהו ניצול של המצב?
עדיין מותר לו, למעסיק לעשות את זה, אבל אז אנחנו נכנסים באמת לתחום האפור הזה של האם זה כדין או שלא כדין. כי אם למשל מתוך ניצול המצב או מתוך איזשהם שיקולים זרים, למשל אפליה זה שיקול זר, אוקיי? אז פה יכול להיות שלכשזה יגיע לבית הדין, בית הדין לא ימצא שזה היה מוצדק, ויטיל פיצויים מוגברים על אותו מעסיק שבעצם פעל בניגוד לחוק. אז כל מקרה לגופו, וצריך באמת לבחון את הנסיבות. צריך להבין בדיוק מה קרה שם.
זאת אומרת, כדי להבין אם הפגיעה היא חוקית או לא חוקית, צריך ממש להיכנס למקרה עצמו.
נכון. יש דברים שבאופן כללי אנחנו יודעים שהם אסורים. מן הסתם אפליה היא אסורה. אם מעסיק בא ואומר לעובדת בצורה ישירה, מה שלא קורה אף פעם, אבל נניח, בגלל שאת בהיריון, אני מפחית לך את המשרה לחצי משרה, בצורה מאוד מאוד ברורה. אז כן, ברור שזה אסור גם לפי חוק וגם כי זה אפליה אסורה. אבל לא בדרך כלל זה לא כזה חד משמעי, וזה דורש הוכחות, וזה לא כזה פשוט. טוב, בוא נמשיך לחופשה ללא תשלום, כי תקבנו על זה הרבה, ואני רוצה להספיק. סליחה? ציון, מה?
אני שומעת אותי?
אני שומעת אותך, כן.
אוקיי. לפני זה שקף אחד או שניים היה נושא של מקום מוגן במקום עבודה. את יכולה להרחיב טיפה בעניין הזה, מתי מעסיק יכול לדרוש שיבוא, מתי לא יכול לדרוש, אם זה מקום שהוא לא מקום מלחמה.
אתה מדבר על מיגון במקום העבודה?
כן.
המיגון תקני, תראה, זה לא במסגרת המומחיות שלי בדיני עבודה, עם הממד או המרחב המוגן תקני או לא תקני, זה לפי ההנחיות של פיקוד העורף.
לא, השאלה אם זה מקום שהוא לא מלחמתי בכלל. תחיל דוגמה, שאין מקום ממוגן בעסק, ולכן אני לא בא.
אז זה בדיוק מה שאמרתי, שזה לא מוצדק, זאת היעדרות לא מוצדקת, כי אין למעשה איזושהי הצדקה מפיקוד העורף או מכוחות הביטחון שלא להגיע לעבודה, ועובד שיכול להגיד אני מפחד, אבל אין לזה איזשהו בסיס שהוא חוקי, אז אפשר לא לשלם לו כי הוא לא הגיע לעבודה. הוא גם לא מוגן מפיטורים במקרה הזה. טוב, אני ממשיכה לחלק. אוקיי, אז חופשה לתשלום, אני ממשיכה, שאלות אחת.
חבר'ה, אנחנו נשאיר, כן, אל תדאגו, אנחנו לא נסיים, אני לא אתן למירב לרדת מהשידור, עד שלא נעלה לכם על השאלות. בסדר, אבל יכול להיות שגם יש לה שקפים שהכינה לשאלה שלכם, אז בואו נחכה רגע לסוף, ואז ננתק את המצגת, ותוכלו לפתוח מיקרופון וככה לעלות יותר חופשי.
כן, גם בנושא של חל"ת, אני בטוחה שיהיו מלא שאלות.
כן, כן, יהיו מלא שאלות. מירב, אני לא משחררת אותך מפה עד שאנחנו לא עונים לכולם.
טוב, אז המונח של חל"ת מוכר לכולנו מתקופת הקורונה, אין מישהו אני חושבת שפספס את זה, כי זה מאוד מעניין בגלל שחל"ת לפני בחוק, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל לא נקבע בשום מקום בחוק כמעט, אבל אני לא אעלה אתכם, מה זה חל"ת בכלל, איך היא מוגדרת, מתי זה מקנה דמי אבטלה. ואז ביולי 2021 תוקן חוק ביטוח לאומי והכניסו את ההגדרה של חל"ת. ההגדרה של חל"ת אומרת למעשה שהזכאות מבחינת דמי אבטלה, בסדר? הזכאות לדמי אבטלה זה אם המעסיק הוא זה שיזם את החל"ת, וזה היה למשך 30 יום ומעלה. עכשיו יש הבדל בין חוק ביטוח לאומי שמדבר על דמי אבטלה, לבין דיני העבודה שבפסיקה למעשה קבעו מה זה חל"ת ומתי אפשר לצאת לחל"ת ומתי לא. אז לפי דיני העבודה, למעשה מעסיק לא יכול לכפות חל"ת על עובד, זה חייב להיות בהסכמה. עכשיו להגיד לכם שזה לא חוקי? לא, זה לא לא חוקי, כי אין שום חוק שאוסר את זה, אוקיי? אבל המשמעות של זה, זה שאם המעסיק כפה על העובד לצאת לחל"ת, זה אומר שבעצם זה הרע תנאים, אוקיי? זה הרע בתנאי ההעסקה של העובד, כי עכשיו מן הסתם הוא לא עובד, הוא לא מרוויח שכר, וזה מקנה לו את הזכות, כמו שאמרתי מקודם, להתפטר בדין מפוטר, ולפעמים, לפעמים זה גם פיטורים אסורים, בנסיבות מסוימות, אוקיי? עכשיו, זה נורא חשוב להבין את זה, כי... רגע, יש הרבה מאוד עובדים עכשיו שפונים ואומרים לי, המעסיק מכריח אותי לחתום על חל"ת. יותר גרוע מזה, ראיתי, המעסיק מכריח אותי לחתום על מכתב שאני ביקשתי לצאת לחל"ת. שזה ביג נו נו, כי אם המכתב הזה מן הסתם יגיע לביטוח לאומי, כי אותו עובד ירצה לדרוש דמי אבטלה, ויהיה רשום שם שהעובד הוא זה שביקש לצאת לחל"ת, אוטומטית אין לו דמי אבטלה, הם שוללים ממנו. אז נורא נורא חשוב לשים לב לדברים האלה, עובד שיוצא לחל"ת, בין אם זה בהסכמה ובין אם לא, אם אתם מעסיקים, תשימו לב לזה בבקשה, שזה יהיה ביוזמת המעסיק, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, אוקיי? ושזה יהיה למשך 30 יום ומעלה. עכשיו, מה זה אומר למשך 30 יום ומעלה? זה אומר שגם אם, והלוואי שהמלחמה הזאת תסתיים לפני, אתם לא יכולים להחזיר את העובד הזה לעבודה. כי על כל יום שבו הוא חזר לפני ה-30 יום, פשוט שוללים לו את הדמי האבטלה לחלוטין, מכניסים אותו לחוב. זאת אומרת, לא רק, זה לא יהיה יחסי פחות יום, פשוט שוללים לו לחלוטין והוא יחייב להחזיר את הכל. אז זה אלה שיקולים ששני הצדדים צריכים להבין. עוד דבר שחשוב שתבינו, בניגוד למה שהיה בקורונה, שהיו לנו הקלות, בין אם זה על הימים הראשונים של ה... בין אם זה פחות תקופת הכשרה, אין היום שום הקלות בעניין הזה, אוקיי? היה איזה מאבק בין משרד האוצר לביטוח לאומי, מאחר שזה תקציבים שונים, וביטוח לאומי עמד על שתי רגליו האחוריות ולא הסכימו בשום פנים ואופן, ונכון להיום החוק הוא זה שקובע, מה שיש בחוק זה מה שיהיה. קחו בחשבון גם שימי חופשה שיש לעובד יקוזזו מתקופת האבטלה. זאת אומרת שעובד שיוצא לחל"ת ויש לזכותו נגיד 5 ימי חופשה, ביטוח לאומי לא ישלם אותם, המעסיק צריך לשלם אותם. ואם המעסיק לא ישלם אותם, אז צריך אחר כך להגיש תביעה נגד המעסיק על זה. ביטוח לאומי לא יכפר על זה. שאלות. אף אחד?
אני רשמתי בקלנדרי או שזה ימי עבודה?
רגע, מה לאה?
ה-30 ימי עבודה או קלנדרי?
קלנדרי, תמיד.
כן.
יש לי שאלה. המקום עבודה שלי הוא חינוך אפורמלי, אין לנו, הוא לא מוגדר כחיוני, אבל גם אומרים לנו שיש עובדים שכן יכולים לבוא ועובדים שלא. אני למשל כבר שבועיים בערך בבית, כי מדי פעם מביאים אותי לאיזה שעה, שעתיים כזה, אבל לא אומרים לנו שום דבר, לא אומרים לנו אם חוזרים לעבוד, אני גרה בחדרה שזה מוגדר, אני אפילו לא יודעת איזה אזור זה מוגדר.
אני חושב שזה ירוק אם אני לא טועה.
אז לא אומרים לנו שום דבר, וגם שאלו אותנו אם אנחנו...
מה הסיבה שזה ככה? כי מה?
כי קודם כל כרגע אין עבודה, אנחנו די יוצאים החוצה, יש כמה פעילויות שמוציאים, אבל כרגע נגיד אמרו לנו, שאלו אם רוצים, אם אנחנו רוצים או עובדים, שבעצם גם יקזזו לנו את החופשה, את הימי חופשה, וזה יהיה בתשלום או לא בתשלום. אבל מעבר לזה, אף אחד לא שאל אותנו כלום, אני לא יודעת אם זה נחשב חל"ת, לא חל"ת, אם זה אפשרי.
לא, זה לא נחשב חל"ת. אז אחד משמעית לא נחשב חל"ת. חל"ת צריכה לקבל מכתב מסודר עם יציאה לחל"ת, אגב, במכתב הזה צריך להיות רשום את ימי החופשה שיש לך, זה טיפ למעסיקים. זה לא חובה, אבל זה חוסך לכולם כאב ראש. זה לא חל"ת, אבל זה מחזיר אותי לאותם דברים שדיברנו עליהם כבר, שאין באמת תשובות בהקשר הזה, כי לפי מה שאת מתארת, אין מניעה לעבוד, אין מניעה, זאת אומרת, במובן של פיקוד עורף לא אוסר עליכם לעבוד, מצד שני אין עבודה. וזה ברור ומובן לכולם שאין עבודה.
גם אומרים לנו אבל לא להגיע. ונגיד לי
אין... כן, אני מבינה, כי אין עבודה. ולכן בסופו של דבר, בכוונה עברתי לשקופית הבאה, כי באמת בסופו של דבר, להגיע לפתרונות ביחד. כי כמו שלך עכשיו אין עבודה, גם למעסיק אין עבודה. זאת אומרת, אין לו הכנסה שנכנסת, אין לו איך לשלם לך כנראה, ואנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד בעייתית לכולם. אפשר אולי לנסות לחשוב על פתרונות יצירתיים ביחד, אם זה, אני לא יודעת בדיוק מה את עושה, אבל אם אתם יכולים להעביר אולי חוגים בזום, או לצאת מהקופסה ולעשות דברים אחרים, יכול להיות שהמעסיק שלך יחויב בסוף לשלם לך, אבל יכול להיות שלא. אז חשוב להיערך לזה גם מנטלית, ובאמת לנסות לראות איך אנחנו ממשיכים ביחד, הלאה. אוקיי? אני מצטערת שאין לי תשובות לתת לך.
לא, ממש תודה, עשית לי סדר.
אוקיי, בשמחה. אז כמו שאמרתי שוב, אנחנו כולנו בסיטואציה מאוד מאוד לא קלה, גם רגשית, גם נפשית, גם כלכלית כמובן. עסקים קורסים על ימין ועל שמאל, באמת, אנשים, זה נורא מה שקורה פה עכשיו. המדינה לא ממש נרתמת, ולכן בסופו של דבר, כמו שראינו שהעם הנפלא שלנו מתגייס אחד למען השני, אני הייתי ממש רוצה, לא להגיע לבתי הדין בעקבות המלחמה הזאת. ממש. הייתי רוצה לראות התחשבות הדדית והתנהלות שהיא טובה ובריאה, כדי שנוכל לקום מזה כולנו. זהו, תודה רבה על ההקשבה. אם יש שאלות, אני אשמח להשיב.
כן, היו לנו גם פה כמה, היו לנו כמה שאלות בצ'אט. אז רגע, אני ארוץ אחורה. את יכולה לנתק את המצגת, ככה שגם נראה אותם, את כל החבר'ה מול העיניים.
אך קבלת חלט, אני בינתיים אשאל אותך, הקבלת חלט הוא מותנה בוותק במקום עבודה?
את מדברת על דמי אבטלה? חלט זה חופשה ללא תשלום. זה מונח בדיני העבודה, ואין רלוונטיות לשכר. זה חופשה שאת...
כן, אז מי שמשלם זה ביטוח לאומי.
נכון. אני רוצה שנייה להשלים, רק להשלים את המשפט שיהיה ברור. חופשה ללא תשלום זה אומר שאני עכשיו לא עובד, אין ניתוק של יחסי עובד מעביד, אבל אני לא מקבל שכר ואני לא מקבל זכויות, ואני לא צובר דברים כמו חופשה או ותק להבראה וכו'. אוקיי? אבל כן, מי שמשלם זה ביטוח לאומי, ובהחלט זה תלוי בתקופת הכשרה. צריך 12 חודשים מתוך 18 חודשי, 12 תלושים מתוך 18 חודשי עבודה, לאו דווקא ברצף ולאו דווקא אצל אותו מעסיק. אוקיי? אין תקופות בעניין הזה.
זאת אומרת, שמקבל חל"ת מי שאין לו את זה. לא יקבל תמורה.
לא יקבל דמי אבטלה, ואני אגיד לכם יותר מזה. טוב, תודה שאלת את זה, כי שכחתי לומר, אותם אנשים שקיבלו בקורונה, או לא היו, לא עבדו מאז, או היו מובטלים וכולי, לא יקבלו עכשיו אותו דבר, גם אם יש להם 12 חודשים, לא יקבלו את אותו דבר כמו שקיבלו אז. כי חוק ביטוח לאומי, מה שקשור לדמי אבטלה, מפחית את האחוזים, זאת אומרת, מפחית את זה ל-80 אחוזים, שמלכתחילה זה לא היה 100. זאת אומרת, המקסימום של דמי אבטלה זה 70 אחוז מהשכר, זאת אומרת שגם מי שקיבל 70 אחוז מהשכר, יקבל 80 אחוז מתוך זה. אילנה, תקנות
80 אחוז מתוך
ה-70 אחוז.
56 אחוזים, נכון? אוקיי. אם, מירב, אם עובדים בשני מקומות, ששניהם סגורים, ורק באחד מהם יש חל"ת, איך זה עובד מבחינת דמי אבטלה?
וואי, זה לגמרי מסבך את המצב, כי אז אפשר לקבל דמי אבטלה, אבל ביטוח לאומי כמו ביטוח לאומי, על כל שקל שאת מרוויחה בכל זאת, זה יורד לך מדמי אבטלה. זאת אומרת, לא תמיד זה משתלם.
כן, זה אני מכירה מהימים של עצמאית עם ספירה וכל הזה.
כן, כן.
מה קורה אם העובד, נגיד בשנה האחרונה הוא עובד, אבל נגיד כמה חודשים לפני זה הוא היה חייל בשירות סדיר?
מה הכוונה? שאין לו מספיק חודשי הכשרה?
אין לו מספיק חודשי עבודה. נגיד הוא עובד 8 חודשים, ושישה חודשים לפני זה הוא היה חייל סדיר.
אני מודה שאני לא בקיאה בזכויות של חיילים. אפשר להיכנס לאתר של ביטוח לאומי ולהסתכל, יש שם ממש פירוט של מי זכאי ומה נחשב כחודשי הכשרה לצורך זה. אני לא בטוחה שקמה זכאות. אבל אני מודה,
אוקיי.
אני לא יודעת. אם אתה רוצה, אני אבדוק לך את זה אחר כך.
אוקיי, תודה.
מירב, יש פה שאלה, המעסיק סגר את המקום. המקום לא מוגדר בהתאם לפיקוד העורף. אז עדיין המעסיק יכול להוריד עד 7 ימי חופש ואחר כך מחויב לשלם, או שניתן להתפטר בדין מפוטר?
כן, אני חושבת שענינו על זה, אבל שוב, אם המעסיק סגר על דעת עצמו את מקום העבודה, קודם כל הוא צריך לשלם שכר רגיל. ואם הוא לא משלם את השכר הרגיל, נניח עכשיו, בסוף אוקטובר, בסדר? הם צריכים לקבל משכורת. אם המעסיק לא משלם לכם משכורת, אבל הוא זה שסגר, על דעת עצמו, ואתם רציתם להגיע לעבודה, והוא לא אפשר לכם, זה בהחלט יכול לחשב כהרעת תנאים שיכולה לזכות אתכם בזכויות של מתפטר בדין מפוטר. וחשוב, אני שוב אומרת, לעשות את זה נכון. צריך לתת התראה, צריך בכתב שהיא תהיה, צריך לתת זמן למעסיק לתקן את העוולה הזו, ואם הוא לא עשה את זה, להתפטר עם מתן הודעה מוקדמת. נורא חשוב לעשות את הצעדים האלה כדי שתהיו זכאים.
זה משנה אם השכר שבדרך כלל משולם הוא גלובלי או שעתי, יש מדיניות שונה?
לא, לא בהקשר הזה.
ואם אתה רוצה נגיד להתפטר בדין מפוטר מעסיק מבקש התראה של 30 יום, והעובד מוותר על זה, כאילו אומר, לא רוצה את זה. זאת אומרת, מאותה נקודה הוא נכנס...
זה כבר דיני עבודה רגילים, הודעה מוקדמת קבועה בחוק, זאת אומרת, זה נורא תלוי בוותק ובאופי ההעסקה שלך, אם אתה עובד חודשי, מה שנקרא בשפת העם גלובלי, או עובד שעתי, זה משנה... למשך ההודעה המוקדמת כמה ימים, אבל עובד שמתפטר צריך לתת הודעה מוקדמת בפועל. אם המעסיק מוותר, אומר לו אל תגיע, אז בסדר. אבל אם העובד אומר אני לא מגיע, למרות שהמעסיק כן דורש ממנו להגיע, אז המעסיק רשאי לקזז לו את הימים האלה מהשכר האחרון.
כן, לא, אבל אני אומר הפוך. זאת אומרת, המקום עבודה מפטר את העובד, והעובד מוותר על ההתראה מראש.
אמרת מתפטר בדין מפוטר.
לא, לא, סליחה. הוא אומר, העובד מתפטר ולא מתפטר, סליחה, מפטרים אותו.
אוקיי.
מפוטר, והוא מוותר על ההתראה.
אז אם המעסיק יזם את הפיטורים בעצם, המעסיק צריך לשלם לעובד, על ימי הודעה מוקדמת, אם המעסיק הוא זה שמוותר עליהם. אם העובד הוא זה שוויתר עליהם, אז הוא לא צריך לשלם.
אבל אין פגיעה נוספת בתנאים, זאת אומרת, מעבר ל-30 יום.
לא.
אוקיי, תודה.
מירב, אני רוצה לחדד את מה שמקודם דיברתי, בקשר למתנסים שבעצם סגורים, כי אי אפשר בעצם להעביר חוגים. עכשיו אני רוצה לחדד בעניין של העובדת, שהיא עובדת, היא כמו שאם אין את החוגים בעצם היא לא מקבלת את השכר.
רגע, אז אילנה היא עובדת או שהיא...
לא, היא עובדת, לא, היא פרילנס, היא כביכול שכירה לכל דבר בעניין, היא מקבלת תלוש שכר כל חודש בחודשו.
אז היא לא פרילנסרית.
אז אוקיי. אז היא מוגדרת כשכירה לכל דבר לפי תוצרת. אם יש ילדים, אז בעצם היא עובדת. אם אין ילדים, אז אין לה הכנסה.
את יודעת להגיד לי אם המתנס הוא מפעל חיוני? כי אני לא יודעת.
אני לא יודעת, זה מתנס רגיל שמעביר חוגים.
אני צריך לבדוק אם יש לו אישור של מפעל חיוני, כן או לא.
אוקיי, אנחנו נבדוק את זה.
ואז מה השאלה?
אם בוא נגיד עכשיו היא בעצם כל החודש 10 לא מקבלת שכר, כי אין בעצם ילדים ואין חוגים.
בגלל שהיא בבית עם הילדים?
לא, היא רוצה להעביר.
בגלל שהמתנ"ס סגור.
הבנתי. תראי, אני מניחה שאם, טוב, אני תלוי אם היא עובדת חיונית כן או לא, ותלוי אם המתנ"ס סגור בהנחיות. כאלו ואחרות כן או לא. אני מניחה, אני יכולה רק להניח שהמתנ"ס סגור כי משרד החינוך סגר את כל בתי הספר. וברגע שזה המצב, אז זה כן איזושהי הנחיה של הממשלה, ואז באמת היא נעדרה עם הצדקה. אני מאמינה שיצטרכו לשלם לה, אבל שוב, אין לנו תשובות על זה עכשיו. יכול להיות שזה כמו שהיה בקורונה, שאני זוכרת נכון, העובדים של משרדי הממשלה, תסלחו לי, אבל די נדפקו בסוף בקורונה. אבל אין לדעת עכשיו מה יהיה. אני לא באמת, אין לי תשובות לזה כרגע לצערי.
נעקוב. אוקיי, תודה רבה לך.
אוקיי, אז אני עובד, זה משהו אולי דומה, אבל זה עמותה שמפעילה תוכנית בלתי פורמלית טיפולית. אוקיי, הבנתי שבדרך כלל במהלך השנה, אם אנחנו לוקחים חלק מהעובדים שלנו, שהם גם עובדים פעם בשבוע לשעה וחצי או משהו, למשהו התנדבותי אסור לנו. כאילו, אם הם עובדים, אז הם עובדים, אי אפשר שיתנדבו. אבל עכשיו במצב הזה, אם אנחנו...
את לא
יכולה להכריח
את העובדים שלך להתנדב, כן, זה לא...
אפשר לבקש, אפשר לשאול, או שזה גם לא...
ברור שאת יכולה את זה, אבל התנדבות היא התנדבות.
אבל אם הם עובדים, זה כאילו, הקשר של עובד מעביד, זה לא מסובך מדי ולא מסוכן, או זה בסדר?
שאלה, מה ההתנדבות? איפה הם מתנדבים? במסגרת העמותה?
במסגרת העמותה של משהו למען מפוני... עוטף עזה.
תראי, אני מאמינה שאת תצטרכי לשלם להם. זה רק, אבל זה לגמרי הדעה האישית שלי.
פתאום חשבתי על זה שאנחנו ביקשנו התנדבות, וזה לא מתאים, לא נכון.
זה לגמרי הדעה האישית שלי. אם העמותה מתנדבת, ואת... מפעילה התנדבות, ואת אומרת לעובדים, מי שרוצה שיבוא.
כן.
אני חושבת שה-state of mind שלהם זה אני אקבל על זה כסף.
לא יודעת.
כי אני עובד בעמותה.
וחלק שכירים וחלק עצמאים.
אני יכולה להגיד לך, כמי שעבדה פעם בעמותה, זה אחד הדברים שהעובדים הכי לא אהבו שעושים להם את הקטע הזה.
זה קטע. זה קטע לא יפה, כן. אני מודה.
יש פה עוד שאלה אחת, אם סיימנו את העבודה, נגיד בשמיני באוקטובר, היינו אמורים להתחיל עבודה חדשה בעשירי באוקטובר, בפועל המקום סגור לאור המצב, האם יש פה זכאות לדמי אבטלה?
לדמי אבטלה, שאלה מעולה, ממש.
בדיוק בתפר.
כשמרצים אומרים ששאלה היא מעולה, זה כי אין לנו תשובה. שאלה טובה, באמת. כי אפשר ברמה המשפטית לבוא ולטעון שהמעסיק לא סיפק את העבודה ובעצם פיטר, בין אם זה היה עם הצדקה ובין אם לא, זאת אומרת, זה לא ממש משנה למי שלא התחיל לעבוד. אני הייתי מציעה לאותו עובד, הוא פה? הוא איתנו? אני יכולה לדבר איתו?
כן, כן.
רבית, זאת את? אהלן.
רואה ככה אנחנו גורמים לכם לפתוח מצלמה.
כאילו מרגישה שנפלתי בין הכיסאות, כי לא עבדתי שם אפילו יום אחד, כי פתאום המועד תחילת עבודה נדחה לתאריך שהוא לא קיים.
וואי, מה נפלו בין הכיסאות ככה? כן, כן. אני מכירה גם כאלה שהתפטרו, ועוד לא הספיקו למצוא עבודה חדשה, והם גרים בדרום, ואין עבודות חדשות. זה היום ונורא. את יכולה לשתף אותנו במה את עובדת?
אז זהו, עבדתי 5 שנים בחברה למשק וכלכלה, בלי שהוא קשר לאור המצב, בשמיני לעשירי זה היום האחרון שלי בעבודה, והייתי אמורה להתחיל, התפטרתי, ומצאתי כבר עבודה, הייתי אמורה להתחיל בעשירי לעשירי את העבודה, במשרד פרסום, היא אמרה לי שהמקום כרגע סגור, והיא תודיעה לי מתי נתחיל את העבודה. כרגע המקום...
איפה פיזית המשרד נמצא?
סליחה?
איפה פיזית המשרד פרסום נמצא?
בתל אביב.
אז אין להם מניעה לעבוד, נכון?
אז זהו, היא אמרה לי שהמשרדים סגורים, אני רק לא הבנתי ממנה, מפני שאין מרחב מוגן, מפני שזו החלטה אישית שלה. כרגע הם סגורים לעבודה, כאילו...
אז א', אני מציעה ממש ככה, ואני מציעה שתהיה יותר ישירה, ותגידי לה, אני צריכה תשובה, אם אני מתחילה לעבוד בקרוב, אני אחכה. אם אני לא מתחילה לעבוד בקרוב, אז אני מבקשת מכם מכתב, שאני אוכל להגיש לביטוח לאומי.
אוקיי?
עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. טכנית הייתה אמורה, אם הם לא מתכוונים להעסיק אותך, הם אומרים לעשות לך שימוע, גם שלא התחלת לעבוד עדיין.
למשנה אם היא כבר חתמה על הסכם, או עוד לא חתמה על הסכם?
גם זה לא רלוונטי ההסכם. היא הייתה אמורה להתחיל לעבוד בעשירי לעשירי, והיא לא התחילה. ומשכו אותה באף. אז טכנית אפילו, שוב, לא רצה לבתי הדין עכשיו, את כן צריכה תשובות. האם יש לכם כוונה לפתוח את העסק עכשיו, כשבאמת מאפשרים את זה כבר, וזה כבר נהיה יותר סוג של חזרה לשגרה, לא קשה להגדיר את זה ככה, אבל לאט לאט, או שלא. ואם לא, אז תנו לי מכתב שאני אוכל להגיש לביטוח לאומי.
ואם התשובה, ואם כאילו לא תהיה לתשובה החלטית ותגיד לי אני לא יודעת, נראה בהמשך או משהו כזה?
אז את צריכה להחליט עם עצמך אם את רוצה לחכות להם או לא.
אוקיי, השאלה אם יש, אם אני לפנות לביטוח לאומי בנושא או להמתין עם זה?
תראי, לפנות לביטוח לאומי כל עוד אין לך מכתב פיטורים או מכתב שאומר אנחנו לא מתכוונים להעסיק אותה, אין לך, אין טעם, כי אוקיי. את לא תקבלי דמי אבטלה. אוקיי? כי אם את מתפטרת, אם את מחליטה שאת לא עובדת שם, את לא תהיה זכאית. דמי אבטלה רגילים. אוקיי? אז אם את מחליטה שאת מחכה להם, בסדר, מחליטה שאת לא מחכה להם, תתקשי לקבל מכתב.
טוב.
כן,
סליחה. יש שאלות גדולה מאוד, כמו שמטל שאלה לגבי נושא שאם נחתם חוזה או לא. כי אם נחתם חוזה, זה הפרת חוזה, בלי קשר נושא של עבודה. והיא זכאית, היא כאילו עובדת, מן המניין, מאותו תאריך.
גם אם לא נחתם חוזה, אבל יש חוזה בעל פה, מה שנקרא, גם חוזה בעל פה תופס, ובהרבה פעמים יש לנו גם אימיילים או וואטסאפים שמגבים אותם.
אבל למה היא נחתם?
חד משמעית, נכון. אני פשוט לא רוצה עכשיו לדקדק בדין, כי שוב, מטרה שלי...
זה קשור לדיני חוזים.
כן, אבל המטרה שלי עכשיו לא לשלוח אנשים להגיש תביעות. המטרה שלי לעזור להם לעבור את התקופה הקשה הזאת.
ברור, את צודקת, אבל בלי מזכורת.
כן. אני אוסיף עוד משהו, שבסופו של דבר אנחנו גם רוצים לראות האם אנחנו רוצים לחזור לאותו מקום עבודה. כלומר, אם זה מקום עבודה שהוא חשוב לנו, ועד שמצאנו את העבודה הזאת, או שאנחנו כבר עובדים שם התקופה, ואנחנו רוצים להישאר ולשמר את הקשר הטוב עם המעסיק, אז גם פה אנחנו נורא צריכים לשים לב בשיח שלנו מולם. זה, כמובן זה תקף מעסיקים כלפי עובדים ועובדים כלפי מעסיקים. כי אני מכירה, יש הרבה לקוחות שלנו שאני יודעת, הם נורא אוהבים את המקום עבודה שלהם, טוב להם, והשכר שלהם טוב להם. הם לא היו רוצים, מה שנקרא, לנענע את הספינה יותר מדי. אז כן, מצד אחד לעמוד על הזכויות שלנו, ומצד שני לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה באמת בשיח שיוצא win-win לשני הצדדים. אני חושבת שפה התפר הזה, האיזון הזה, הוא מאוד מאוד חשוב.
נכון, וסיכמת יפה מאוד את כל מה שאני רציתי להעביר פה, כן? נכון. יש עוד שאלות?
תודה רבה.
מירב, תודה ענקית על הזמן שלך, זה לא מובן מאליו. רק תגידי לנו, אם יש למישהו שאלות פרטניות, או ירצה לקבל איזשהו ייעוץ משפטי ממך, האם את מעניקה לעובדים, למעסיקים, מי יכול לפנות אלייך?
אלף, כולם יכולים לפנות אליי. יש לי עמוד פייסבוק, ויש אתר, ויש את כל המדיה האפשרית. כמובן שאם זה שאלות שהן כלליות, אני שמחה לענות, וזה ללא תשלום, ואני שמחה לעזור. אם מישהו זקוק לייעוץ יותר פרטני, או מעסיק שרוצה לדעת מה אני עושה עם העובדים שלי, אבל דברים שקצת יותר נכנסים לעומק העניין, אז שיתן איתי פגישה ונמשיך משם.
תודה רבה לך, תודה לכולכם, שיהיה לכם לילה שקט, ורק בשורות טובות וימים טובים שיבואו עלינו.
אמן לכם. תודה. בריאות לפצועים, ושחטפים יחזרו בשלום.